אנחנו בדף יוצאת עמוד בית, בזאת השם נסיים עם את הפרק, נצליח. יוצאת עמוד בית, תנו רבנן, ארבע שורות, חמש שורות מלמטה. מצא שובר. בזמן שהאישה גם במשנה אמרנו, משנה בדף יוצאת עמוד א', מצא גיטי נשים, שוחרר עבדים דיאט כי מתנה ושוברין, הרי זה לא יחזיר. שאני אומר כתובים היו ונמלח עליהם שלא להתנן. אומרת הברייתא, מצא שובר. מה זה שובר? שובר זה השטר שהאישה כותבת לגבר שהיא קיבלה את כתובתה. כן? היא טבעה את הכתובה, נכון? והבעל שילם את הכתובה, אז היא כותבת לו שובר, ומביאה לו, ועכשיו יש לו הוכחה שהוא שילם את הכתובה. אז מצא שובר, בזמן שהאישה מודה, יחזיר לבעל. האישה מודה שהיא קיבלה את הכתובה, אומרת, באמת, השובר צריך להיות אצלו. אבל אין האישה מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. בזמן שהאישה מודה, מה יחזיר לבעל? אז אנחנו רואים שאם האישה מודה יחזיר לבעל, ולא חוששים לאיזושהי קנוניה. ויש פה, כן, אופציה של קנוניה. זה בעצם ממשיך את כל הסוגיה שראינו אתמול, שבכל אחד מהשטרות ניסינו לחשוב, האם יש אפשרות שיש פה איזשהו מימד של שקר, כן? אז מה, איך זה יכול להיות פה שקר? ליחוש, דילמה כתבה ליתן בניסן, ולא נתנה עד תשרי, ואז לה זבלנת לכתובה בטובת הנאה מניסן עד תשרי. זאת אומרת, היא כתבה שובר, היא הייתה בטוחה שבעלה מחזיר לה את הכסף של הכתובה בניסן, אז היא כבר כתבה שובר, כדי שכשהוא יבוא להחזיר את הכסף, לא יהיה לו שום טענות, תיתן לו את השובר, הוא לא יגיד, אני לא מוכן לתת עד שהשובר זה, ואז הוא התעכב, והיא כבר התייאשה מהשובר, מהכתובה, והיא צריכה את הכסף. אז מה היא עשתה? היא מכרה את הכתובה למישהו אחר. מכרה את הכתובה. אפשר להגיד, למכור ככה, למכור את הזכות לקבל את הכתובה. היא אומרת לקונה, אתה תשלם לי עכשיו כסף, ואם כשאני אקבל את הכתובה, אתה תקבל אותה. אז כמובן שהוא ישלם פחות ממה שהכתובה שווה, ולכן כתוב פה שהיא מוכרת את זה בטובת הנאה. בטובת הנאה הכוונה היא פה בסכום פחות מהסכום המקורי של הכתובה. אז שוב, היא הייתה צריכה כסף, היא הייתה תכננה לקבל את הכתובה בניסן, לא קיבלה. אז מה היא עשתה? מכרה את הכתובה. ואז, אחרי שהיא מכרה את הכתובה, היא... מה אתה אומר?
איך אפשר למכור כתובה?
אפשר, זה שטר שיש בו חיוב ממוני. נכון? הבעל חייב לשתוק כך וכך כסף. אז אפשר למכור את החוב, כמו כל חוב שאפשר למכור אותו. אז הוא אומר, אין אישה מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. בזמן שאישה מודה, מיד יחזיר לבעל. ולחוש, דילמה כתבה לי, תן בניסן, ולא נתנה עד תשרי. אז אולי מה שקרה זה ש... ואז היא מודה שהיא קיבלה את הכתובה, כן? כשאנחנו, היא באמת קיבלה את הכתובה. עכשיו אנחנו מוצאים את השובר הזה ושואלים את זה למי להחזיר, אז הוא אומר, תחזירו את זה לבעל. אבל מה הבעיה בזה? שהבעל יבוא להוא שקנה את הכתובה ויגיד לו, מה זאת אומרת? היא מאחרה לך את הכתובה אחרי שאני פרעתי אותה. היא לא יכלה למכור לך את הכתובה. הכתובה אני כבר פרעתי את הכתובה, היא לא יכלה למכור לך אותה. וכל מה שלקחת תחזיר לי, כן? אז עוד פעם, ליחוש, דילמה כתבה לי תן בניסן, ולא נתנה תשרי, ואז לה זבנת לכתובתה בטובת הנאה מניסן התשרי. ומה פיקלי לשובר, והבעל עכשיו מוציא את השובר דכתב בניסן, ואתה למיטרף לקוחות שלא כדין, והוא יוצא מהלקוחות שקנו את הכתובה שלא כדין, כי הם קנו את זה כדין, כן? הם קנו את זה כדין כי באמת הוא עוד לא נתן כתובה, אבל כתוב בשטר כאילו הוא נתן את הכתובה לפני שהיא מכרה את הכתובה, ואז הוא יוצא מהם את הכתובה שלא כדין. אז יש פה חשש, אם החשש הזה קיים, אז למה אנחנו אומרים שמחזירים את הכתובה, במקרה שהאישה מודה, מחזירים אותה לבעל? אמר רבא, שמע מינה איתה לדי שמואל, דאמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מוכל. אז אומר רבא, מכאן הוכחה ששמואל צודק. מה שמואל אמר? שמואל אמר שאני מוכר לך חוב, כמו כתובה, כן? אבל כל חוב בעולם אני יכול למכור לך, ואני יכול, יש לי זכות, אחרי שמכרתי לך את החוב, למחול על החוב. בעצם, ממש, כן? רובן מוכר לשימון חוב, רובן חייב כסף ללוי, הוא מוכר את החוב לשימון, ואז הוא הולך ללוי ואומר לו, לא רובן חייב כסף לשימון, סליחה, לוי חייב כסף לרובן, וראובן מוכר את החוב הזה לשימון, הוא אומר, תקשיב, לוי עוד לא פרה לי את החוב, חייב לי 1,000 שקל, תשלם לי 900, תקבל 1,000 בעוד חודשיים, כשיבוא לוי לפרוע את החוב. ואז הוא הולך ללוי, ואומר, אתה יודע מה, אתה לא צריך, אני מוכר לך על החוב, אתה לא חייב לי כלום. ואז שימון שקנה את החוב, שילם 900 שקל, ואין לו זכות לגבות את החוב מלוי, כי ראובן מכר ללוי על החוב. כן? זה מה ששמואל אמר, למדנו את זה כבר, זה באמת תמוע, זאת אומרת, זה פתח להרבה דברים בעייתיים, אבל זאת שיטת שמואל ברמה העקרונית, שהוא אומר, אין מה לעשות, כאשר אדם מוכר את החוב, הוא לא מוכר, הוא לא, הקונה לא הופך להיות בעל החוב בעצמו, הוא רק בעל הזכות לקבל את החוב כאשר החוב ייגבה, וממילא נשארה זכות המכילה, היא נשארה אצל מוכר החוב, אצל החייב, אצל הבעל החוב. אז ממילא גם אצלנו, הנה אנחנו רואים שאנחנו לא חוששים למקרה הזה שמה היא כתבה שובר ואחרי זה מכרת הכתובה, כי ממילא היא יכולה למחול על החוב, כן? וכאשר אישה מוכרת את כתובתה, אז היא יכולה למחול על החוב לבעלה ולהגיד, אתה יודע מה? אל תשלם לי את הכתובה, ממילא אני לא אקבל את זה, מי יקבל את זה? מי שקנה ממני, אל תשלם לי את הכתובה. אז היא יכולה לעשות את זה, כיוון שהיא יכולה לעשות את זה, אז ממילא גם אז כאילו היא יכולה ממילא להפקיע את החוב הזה, אז כיוון שהיא יכולה ממילא להפקיע את החוב הזה, אז אנחנו לא חוששים לרעיון הזה ששמה היא כתבה לכתוב את השובר בניסן ולא נתנה תשרי. אז עוד פעם, שמע מן היית לידי שמואל, דמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מוכל. שמואל אומר דבר יותר רחוק מזה, אומר אפילו היורש יכול למחול על החוב של אבא שלו, הוא יכול למכור את החוב ולמחול עליו, למרות שהוא לא כאילו בעל החוב האמיתי, זה רק אבא שלו, הוא בכל זאת יכול למחול. זה שיטת רבא. אז רבא אומר, למה לא חוששים לזה? כי ממילא האישה יכולה למחול על החוב. זאת אומרת, ממילא מי שקנה את החוב לקח את הסיכון הזה שיפגעו בו, אז היא יכולה למחול על החוב. אז מה זה משנה? אם היא משקרת או מוכלת על החוב, זה אותו דבר. בכל אופן יוצא המצב שהאיש שקנה את החוב נפגע. אביי אמר, לא חייבים להגיד את זה. אפילו תה מלא תה לידי שמואל. זה לא מוכיח ששמואל צודק. אחב, מה עסקינן? וששטר כתובה יוצא לתחת ידה. אביי אומר, מה? אפשר להסביר למה לא חוששים לזה? כי שטר כתובה יוצא מתחת ידה. זאת אומרת, כאשר היא באה, אני מצאתי את השטר שובר, כן? ואני שואל את האישה, הבעל שילם לך כבר את הכתובה? והיא אומרת כן, היא אומרת כן, ומחזיקה ביד את הכתובה שלה. אם היא מחזיקה את הכתובה שלה, אז בטוח שהיא לא מכרה את זה לאף אחד. כי אם הייתה מוכרת את זה, הייתה מביאה את זה למי שמוכרת לו. לא היה לך שטר כתובה להחזיק ביד. כן, אז אם היא מחזיקה שטר כתובה ביד, מוכח שהיא לא מכרה את הכתובה. אם היא לא מכרה את הכתובה, אז באמת אף אחד לא ייפגע מהשובר. זאת אומרת, היא מודה שהכתובה נפרעה וזהו. ולכן אין החשש הזה שהגמרא אמרה מקודם. וממילא אין הוכחה ששמואל צודק. כן? אביי אמר, אפילו תה מלא תה לידי שמואל, למה לא חוששים? אחב מעסקין לו ששטר כתובה יוצא מתחת ידה ומוכח שהיא לא מכרה את הכתובה. ורבא אמר, אם משום שטר כתובה, חיישין לנו שתי כתובות. רבא אמר, לא, היא מחזיקה שטר כתובה מתחת ידה, אבל יכול להיות שיש לה שתי כתובות. כתובה אחת היא מכרה, לא שיש לה שתי כתובות, אלא ששני עתקים כאילו של אותו שטר, כן? כתובה אחת היא מכרה לקונה שקנה את הכתובה, ועדיין יש לה שטר כתובה ביד. אז זה שיש לה שטר כתובה ביד לא מוכיח שהיא לא מכרה, כי יכול להיות שיש שתי כתובות. עכשיו שתי כתובות זה לא דבר טוב, זה דבר רע שיש שתי כתובות, כי בעצם זה יכול...
שתי כתובות זה צילום.
אולי צילום, כן. אבל אז לא היה צילום, נכון? זה צריך להיות העתק. אז זה לא טוב שיש שתי כתובות, כי זה כאילו לכאורה יכול לגרום לגבייה כפולה. כן? ומכאן מודעה רבה נגד הרבנות הראשית לישראל שמתעקשת שבכל חתונה יש שתי כתובות, ממש נגד מה שצריך להיות. בכל אופן רבה אמר שחוששים לשתי כתובות, והבעיה אמר חד לשתי כתובות לא חיישין, על חס שלום לחשוש לשתי כתובות, אף אחד לא עושה דבר כזה. מה שהרבנות הראשית אומרת לעשות, הבעיה אומר לא חוששים לזה, אין דבר כזה, אף אחד לא עושה ככה. פעם פסלו לי כתובה שכתבתי כי העתק לא היה דומה למקור. העתק לא היה זה למקור, כי מילאתי את זה קצת אחרת, כן? אז הם פסלו לי את ה... איכשהו יצא שהרב שראה את הכתובה, ראה גם את העתק וגם את המקור, זה לא אמור לקרות, והוא פסל את הכתובה, והייתי צריך לעשות עוד פעם מחדש, שיגוע שכל. בכל אופן, וכל זה כאילו לחזק משהו שהוא כאילו בעייתי מאוד לפי ההלכה, אז זה מאוד מצחיק. הלאה, הבאי לטעמי, זה היה הדבר ראשון, חד אלה שתי כתובות לא חיישינן, ולכן... אנחנו אומרים שברגע שכתובה יוצא תחת ידה, זה הוכחה שהיא לא מכרה את הכתובה, וחוץ מזה, ועוד שובר בזמנו טריף, הבאי לטעמי, דאמר, דב וחתומיו זכין לו, כן? שובר בזמנו טריף, זאת אומרת, השובר ברגע שהוא נכתב, הוא כבר כאילו מזכה את הבעל, כן? למה? כי הבאי יש לו שיטה שלדב וחתומיו זכין לו, ראינו את השיטה הזו כבר, שלפי הבאי ברגע שעדים חותמים על השטר, אז כאילו נעשה קניין על מה שכתוב בשטר. אז אם כתוב בשטר, תודה רבה, פרעת לי את הכתובה, והעדים חותמים עם תאריך, ותמיד העדים כשהם חותמים, ותשימו לב כשאתם חותמים על שטרות, תמיד צריכים לראות שהתאריך נכון, אתם לא יכולים לחתום על שטר שהתאריך שכתוב הוא לא תאריך אמיתי, אתם משקרים כאילו, כן? אז עדיו, עדים מסתכלים על התאריך, חותמים על השטר, באותו רגע כבר הוא לא צריך יותר לפרוע את הכתובה. עכשיו ברור שהוא כן צריך לפרוע את הכתובה, אבל בעצם נוצר לו סוג של קניין על הדבר ברגע שנכתב השובר. ממילא, כשהיא מכרה את הכתובה לאחר התאריך הזה, לא היה לה זכות לעשות את זה, או לא היה לה יכולת לעשות את זה, כן? ולכן, אפילו אם אנחנו, זה הבאי אומר כאילו שני טיעונים. הוא אומר, אני יכול להעמיד את זה במקרה ששטר כתובה יוצא מתחת ידה ולא חוששים למחירה, ואפילו אם אין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, עדיין עדיו וחתומיו זכין לו, ואם עדיו וחתומיו זכין לו, אז, לא, אז, אז, אז הזכות של הבעל ולא של קונה הכתובה, כאילו היא מכרה את הכתובה, אבל זה לא היה חוקי, ולכן הזכות היא של הבעל ולא של קונה הכתובה, ולכן לא חוששים, ולכן אם, לסיכום, אם מישהו מוצא שובר והאישה מודה שהיא קיבלה את הכתובה, אז אפשר להחזיר את הכתובה לבעל ולא חוששים לזה שהיה פה מכירת כתובה ושמישהו ייפגע. בסדר? יופי. סיימנו את העניין הזה והמשנה האחרונה בפרק. אומרת המשנה, מצא אגרות שום, אגרות מזון, שיתרי חליצה ומעונים ושיתרי בירורים וכל מעשה בדין, הרי זה יחזיר. יש לנו אגרות, כל מיני סוגים של שטרות שבהם אנחנו אומרים אין בעיה להחזיר אותם. אגרות שום זה שטר שבית הדין שם שדה של פלוני להחזיר לפלוני. כן? אם אדם חייב לחברו כסף והוא לא מחזיר, בית הדין, ראינו את זה, יש שטר דרכתה ושטר אחרזתה, כן? בית הדין שם ואומר, השדה הזאת שווה כך וכך, ואם הוא חייב לך כך וכך, אז השדה יכולה לפרוע את החוב. כן? בית הדין שם את השדה בשביל להגיד שהיא באמת ראויה לפרוע את החוב, או שהיא לא יותר מדי. זה שטר שומה, כן. אבל שומה של הבית דין להחזרת חוב. אז הוא מצא אגרות שום, אגרות מזון. אגרות מזון זה שטר שבו האדם מתחייב לזון את הילדים של אשתו. כן? הם לא הילדים שלו. הילדים שלו, א', זהו אחריות שלו בכלל, לא של אשתו. כן? הוא לא מתחייב לאף אחד, הוא חייב. כן? אבל אם לאשתו יש ילדים, והיא מתחתנת, והוא התחייב בחתונה, כאילו בכתובה, לזון את הילדים של אשתו, אז יש שטר מזון, אגרת מזון, אז הוא מוצא דבר כזה, הוא מחזיר את זה לילדים של אשתו, כן? שהם יוכלו להמשיך לתבוע את המזון שלה.
הוא מדורש אותה.
אז זה תלוי איך מנוסח השטר. למדנו את זה מסכת כתובות, זה תלוי איך בדיוק מנוסח השטר מזון הזה.
שטיינדרץ מדגיש שזה בת, מציין שזה בת.
לבת שלה, כן, למה? לא יודע למה. נכון, מדברים על בנות, אבל אני לא יודע למה דווקא. לא יודע. שטרי חליצה ומעונים זה שטר הוכחה של חליצה, בית הדין כתב לאישה, את עשית חליצה, עכשיו את יכולה להתחתן. שטרי מעונים זה מעון זה שקטנה מתחתנת לא על ידי אביה, יתומה, מתחתנת על ידי אחיה או אמא, אז היא יכולה למען, יכולה להגיד לא רוצה, היא לא צריכה גט, פשוט יכולה להגיד לא רוצה להיות נשואה לו וללכת הביתה, ובית הדין כותב לשטר, אנחנו יודעים שמיינת ואת מתוארת להתחתן עם כל אחד, והיא גם זה לא נחשב שהייתה נשואה, זה ממש ביטול להפקעת הנישואין. שטרי בירורין, הגמרא תסביר, וכל מעשה בדין הרי זה יחזיר. כל שטר שהוא מעשה בדין, אז אפשר להחזיר למי שצריך להחזיר, כן? אז פה, איגרת שום זה למי שחייבים לו כסף, איגרת מזון זה למי שחייבים לו מזון, חליצה ומעונין זה לאישה שאומר רוצה יותר להתחתן, שטרי בירורין, תכף נראה מה זה. לכל מעשה בדין הרי זה יחזיר, כי זה כל מיני שטרות שאין בהם כאילו סיכון ממוני לפגוע באף אחד. מצא חפיסה או בדלוקסקמה, עכשיו יש לנו שטרות עם סוג של סימנים, זאת אומרת, אני מוצא שטר ואני יכול להחזיר אותו לא בגלל השטר, אלא בגלל מה שמסביב לשטר. אז הוא מצא בחפיסה או בדלוקסקמה, תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, כן, יש פה ארבע מקרים, שהוא מצא שטרות בחבילה, בסטפה כאילו, כן? אז או בחפיסה או בדלוקסקמה, גמרא תסביר מה ההבדל ביניהם, או תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, כל המקרים האלה הוא יכול להחזיר. כמה אגודה של שטרות, מה זה נחשב המינימום בשביל להיות אגודה? שלושה קשורים זה בזה, שלושה שטרות קשורים. רבן שמעון גמליאל אומר, יש פה, אפשר להגיד דבר נוסף, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. זאת אומרת, אני מוצא שלושה שטרות, שכולם יש אותו לווה, ושלושה מלווים שונים. אז מי איבד את זה? נו, בהיגיון. הלווה איבד את זה, נכון? ואם, כי אם, זה ש... אם המלווה איבד את זה, אז איך זה שלושה מלווים איבדו ביחד, איך זה, כן, שטר. כן? אז אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. שלושה לווים מן האחד יחזיר למלווה. אם כתוב אותו שם של מלווה, ושלושה לווים שונים, אז ברור שזה נפל מהמלווה, כן? מצא שטר בין שטרותיו, ואינו יודע מה טיבו, הוא פתאום מוצא שטר, כנראה שהשטר הזה לא כתוב על שמו, זה לא שטר שלו, אלא כתוב בשטר הוא ונלווה לשימון, וזה נמצא בשטרות שלי, כנראה שקיבלתי את זה מלשמור, אני לא זוכר אם קיבלתי את זה מהלווה, אני לא זוכר אם קיבלתי מהמלווה, אני לא זוכר אם קיבלתי משניהם, מה היה שם אני לא יודע, אז מה, יהיה מונחת שיבוא אליהו, אל תחזיר לאף אחד, ואליהו הנביא יגיד לך מה לעשות עם זה. אם יש אימן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. סימפון זה ביטול, כן? סימפון זה ביטול. כל דבר שהוא, שיש בו צד של ביטול, אז זה נקרא סימפון. לדוגמה, בכל אופן פה, אז יכול להיות שזה שובר, כן? זה שובר על שטר. אני שילמתי את השטר, אתה מביא לי שובר, לשובר הזה קוראים סימפון. אז אם אני מוצא סימפון בין שטרותיי, כן? אז יעשה משהו בסימפונות, והגמרא עוד תסביר מה מדובר. באופן בסיסי, כן? אם יש סימפון, יש שובר בשטר, אז השובר הזה הוא תקף, כן? למרות שאני לא זוכר למה בדיוק כתוב, השובר הזה מתייחס להלוואה מסוימת, כן? למרות שאני לא זוכר בדיוק את הדבר, אם יש סימפון, אז סימן שהסימפון הוא נכון.
זה משנה שחוליה מקשרת, בין הפרקים.
נכון, כי המשנה, בפרק הבא, באלו מציאות, אנחנו מדבר על אלו מציאות שלא ואלו חייב להכריז, ופה אנחנו מדברים על כל מיני סימנים על שטרות שאפשר להחזיר אותם וכדומה, נכון. אומרת הגמרא, מה שיתרי ברורין, כן, אמרנו במשנה שיתרי ברורין, אז התרגימו שיתרי טענתה. רבי ירמיה אמר, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. אז או ששיתרי ברורין זה שיתרי טענות, זה שטר שכתוב בו את הטענות של כל צד בדיון, כן? או שזה שטר של זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, זה הדרך שבה אנשים בוררים דיינים בדיני ממונות. הדיין אחד בורר לו אחד, הדיין השני בורר לו דיין שני, ושני הדיינים או שני אנשים, במחלוקת, יבררו ביחד את הדיין השלישי, כן? אז זה שטר שבו אני התחייבתי, אני קיבלתי על עצמי את הדיינים האלה והאלה, כן? אז זה שטרי ברורין. אז או זה או זה, זה לא משנה, בכל אופן, זה, אמרנו במשנה, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, ופה אין באמת חוב לאף אחד, ולכן הרי זה יחזיר. וכל מעשה בדין הרי זה יחזיר. אוקיי, עכשיו יש סיפור שראינו ממש לפני שתי דפים. האוגיטה או שלושה. דשתקלך בדינה דרבונה. מצאו גט בבית דין של רבונה. דאב הכתיב בי ושביר אימת הד... ואמרנו שגט שנאבד, תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, יכול להיות שיש שני גיטים אותו דבר, ואולי אי אפשר להחזיר את הגט למי שחושב שזה שלו, כי באמת זה למישהו אחר שיש לו את אותו שם. כן? אז הוא גיטה דאב הכתיב בי בשביר אימת הדל רחיס נהרה. אמר רבונה, חיישינה לשני שבירי. אני לא יודע אם הוא אמר את זה, או כאילו תהה על העניין, כן? שאל את עצמו אם להגיד את זה. בכל אופן, אז הוא אמר, יכול להיות ששני שבירי, ונכון, בשבירי הזה יש רק יוסף בן שמעון אחד, וכתוב בגט יוסף בן שמעון. אבל אולי יש עוד שבירי, ובשבירי הזה יש עוד יוסף בן שמעון, וממילא אני לא יכול להחזיר ליוסף בן שמעון הזה את הגט, כי אולי זה שייך למישהו אחר, וממילא הגט הזה לא נכתב לשמה. אמר לי, רב חיסדה לרבא, פוק עין דלאורת הבאי לרבון המנח. רב חיסדה אמר לרבא, שים לב, תעיין בזה, כי רבון הישאל ידבר איתך על זה בערב. נפק דק ואש, כך, אז רבא באמת עיין בדבר, ומצא המשנה לתנן, כל מעשה בדין, הרי זה יחזיר, ולא חששים לשני שבירי. אמר לי, רב עם לרבא, אוקיי, אז ובאמת, מזה הוא פשט את השאלה, ואמר שאפשר להחזיר את הגט, כי כתוב כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. הסברנו שזה דווקא במקום שאין השיירות מצויות, או אם זה מקום שהשיירות מצויות, דווקא אם לא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. אבל לא חוששים שיש עוד יוסף בן שמעון בעיר אחרת, שהעיר הזאת נקראת אותו דבר. כן? אז אמר לי רב עמם לרבה, איכי פשיט מר איסור הממונה, אומר לו, רגע, רגע, אתה רוצה ללמוד מהמשנה שלנו שמדברת בדיני ממונות, לדיני איסורה, לגט, איך אתה יכול לעשות את זה? יכול להיות שבגט אנחנו כן חוששים, ומעשה בדין לא יחזיר, ובממונות כן יחזיר. אמר לי, תרדה. תרדה, אומר רשי, משועמם.
משועמם.
משועמם, משועמם, תשאלתי שאלות של שעמום. שטרי, חליצה ומעונין תנן. מה כתוב במשנה? תסתכל במשנה. לא כתוב ממונות, כתוב גם שטרי חליצה ומעונין. שטרי חליצה ומעונין זה איסור, זה לא ממון. אז סימן שגם באיסור וגם בממון, לא חוששים לשני שבירי. ואפשר להחזיר שטרות. פקע ארזה דבי מר, דבי רב. אז העמוד שבית המדרש נשען עליו נשבר, ככה הרש"י מסביר. אולי הכוונה אפשר להסביר גם אחרת, שאולי זה איזה ארז שהיה בחוץ שעושה צל התלמידים, כן? שיכולים בקיץ לצאת החוצה לשבת שם, אבל בכל אופן נשבר העמוד או הארז, כן? ואז זה דבר יפה. מר אמר משומלת הידידי פקע, ומר אמר משומלת הידידי פקע. כל אחד מהם אמר הוא פקע בגללי. אז כאילו הקדוש ברוך הוא ניסה לעשות להם סימן, אבל הם לא קיבלו את הסימן, כל אחד התווכח. אם הסימן היה בשבילו או בשביל השני. בכל אופן, אז זה בית מדרש שככה מתנהגים אחד לשני, אז זה יכול להישבר שם העמוד. כאילו רבא טען, הוא סתם ניסה להתאפל אליי, ורשי אומר שהוא שבת על דברי לביישני בבית המדרש, אתה ניסית להקשות עליי ולבייש אותי בבית המדרש, בשאלה של סתם, של כלום, ולכן הארז פקע, והוא אומר, אתה קראת לי טרדה, ולכן הארז פקע. יפה.
איזה ארז.
ארזה, פקע ארזה, כן.
איפה, כל
אחד
אומר באשמתי. לא, זה לא...
בשביל מזלי, רשי אומר בשביל מזלי. כן, שכינה על שגידפתני. קדוש ברוך הוא כינה, או המזל כינה על שגידפתני, כן. טוב, הלאה. מצא בחפיסה בדלוס כמה, מהי חפיסה? אמר רבא בר חנה, חמת קטנה, חמת תיק אור קטן, כן? או סוג של ארנק. מהי דלוס כמה? אמר רבא בר שמואל, תליקה דסאווה. זה רשי מסביר, טסקה שהזקנים מצניעים בכלי תשמישן שלא יצטרכו לחפש אחרן. בקיצור, זה דברים מאוד דומים, הכל זה סוגים של תיקים קטנים. תיק כזה, תיק אחר, אבל מצאתי את השטר בתוך תיקים, אז אני מחזיר את זה על פי הסימנים של התיק. ואני מניח שאם הבן אדם נגיד המלווה או הלווה אומר נותנים לי את הסימן, אז הם יודעים כי הלווה זה התיק שלו, רק השטר, על השטר אני מתלבט אם זה שלו או לא שלו. אבל כיוון שהתיק שלו, אז גם השטר שלו. תחריך של שטרות או אגודה של שטרות. תנו רבנן, כמה הוא תחריך של שטרות? שלושה כרוכים זה בזה. שלושה שטרות מגולגלים אחד בתוך השני, זה תחריך של שטרות. אגודה של שטרות, שלושה קשורים זה בזה. שלושה שטרות שקשורים אחד עם השני. שואלת הגמרא, שמעת מן הקשר סימן? אז נלמד מזה, הרי מה זה שלושה שטרות קשורים אחד בשני? ויבוא הבן אדם ויגיד, אני יודע שהקשר היה קשר שמונה כפול, לא יודע את זה. כן, קשר, הוא נותן סימן על הקשר. סימן, אז שמע מינה שקשר סימן, וזאת שאלה בפרק אלו מציאות, האם קשר יכול להיות סימן או לא? אז האם נפשוט מכאן שקשר הוא סימן? אתה נראה בחייה, שלושה כרוכים זה בזה. אז רבי חייא על אגודה של שטרות מסביר ששלושה כרוכים זה בזה, כן? וזה לא קשורים, זה לא שהקשר הוא סימן. יחי היינו תחריך, כן? תחריך של שטרות ואגודה של שטרות, שניהם זה שלושה שטרות כרוכים זה בזה. מה ההבדל ביניהם? תחריך כל אחד ואחד בראש הדחברי, אגודה דרמו הדדי וכרוכות. זאת אומרת, יש לי תחריך זה שאני לוקח, כאילו כל שטר מקופל על השני. כן? הקצה של השטר מקופל בתוך הקצה, בתוך השטר הבא. זה תחריך של שטרות. אגודה של שטרות זה שאני לוקח כמה שטרות אחד על השני ופשוט מקפל אותם ביחד. כן? זה אגודה של שטרות. ופשוט זה שניהם, בכל אופן, זה אפשר להחזיר. שואלת הגמרא, מה מחריז? אז אנחנו מחריזים, אנחנו מחזירים את זה. לפי סימנים הסברנו, נכון? אז מה הסימן? אם הקשר הוא לא הסימן, אז מה הסימן? מה מחריז? מניין. מה עיריית לטה? אפילו תראי נמי, כן? אם הוא אומר, מצאתי שלושה שטרות, אז איך רשי מסביר? המוצא מכריז שלוש שטרות, וזה בא ונותן סימן שכרוכים היו יחד, כן? אז אני אומר, מצאתי שלושה שטרות, ואתה אומר, מצאתי אותם בתור תחריף, או בתור אגודה, אז זה הסימן. אבל אם ככה, למה דווקא שלושה שטרות? גם שני שטרות יכולים להיות, ומה אמרנו בברייתא? כמה הוא תחריך של שטרות? שלושה כרוכים זה בזה, נכון? אז זה שלושה. אז אם אני מכריז כמה מצאתי, ואתה אומר לי באיזה אופן הם היו מקופלים, אז למה יש הבדל בין שניים לשלוש? אלא, כדי אמר רבינה, טיבה מכריז. ההכנה משיטרי מכריז. אז רבינה בהקשר אחר אמר, אני מצאתי מטבעות. כן? אז גם אומר, אני אומר, מצאתי שטרות. עכשיו, אם הוא יגיד לי שניים, אז זה לא סימן. למה זה לא סימן? כי מינימום של רבים שניים, נכון? אז הוא אמר, הוא אמר, שטרות, והוא המוצא אומר שטרות, המעבד אומר שניים, זה לא סימן טוב, כי זה המינימום האפשרי, כן? לכן שלוש זה סימן, שלוש ומעלה, אבל שניים זה לא סימן. ולכן אנחנו לומדים שמי שמצא תחריך או אגודה של שטרות יחריז מצאתי שטרות, ויבוא המעבד ויגיד, נכון, אני איבדתי ארבעה שטרות כרוכין אחד בשני, או שלושה שטרות כרוכין אחד בשני, והוא יקבל את זה חזרה. הלאה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה וכולי, זה כמו שהסברנו, שאחד לווה משלושה, יש שם של לווה אחד בשלושת השטרות, דאיס על כדאי תכדי מלווינינו, מי באו גבי הדדי, אם זה לא שייך ללווה למלווה, איך השלוש שטרות האלה התקבצו ביחד? אומרת הגמרא, רגע, אולי, דילמה לקיומינו אזלי, כן? אולי שלושת המלווים התאספו במקרה באותו יום בבית הדין בשביל לקיים את השטרות, וככה יצא המצב ששלושת השטרות האלה התקבצו ביחד. אומרת הגמרא, נכון, זה באמת רעיון יכול להיות, ולכן מדובר בשטרות מקוימים כבר. דמקיימי, השטרות כבר מקוימים, אי אפשר להגיד שהם התאספו ביחד כי הלכו לקיים אותם, כן? דילמה מיד עד ספרה נפיל, אולי הסופר של בית הדין שקיים את השטרות, סליחה, נכון? זה הרעיון פה? כן, אז הם נפלו מיד הסופר, אז הביאו לו לקיים, הוא קיים את שלושתם, אז הם מקוימים, אבל הם נפלו מיד הסופר. אומרת הגמרא, לא משי, הנה שקיומי ביד עד ספרה, אתה לא משאיר שטר מקוים אצל אף אחד, שטר מקוים זה כמו ג'ק בנקאי, אתה לחוץ על זה, כן? אז זה ברגע שהסופר קיים את זה, אתה לוקח את זה, אתה לא משאיר את זה אצלו, ואין חשש שנשארו אצלו הרבה שטרות מקוימים של כמה אנשים. הלאה, שלושה שלבו מאחד יחזיר למלווה, שוב אותה סברה, די סלקח די דובי נינו מי באו גבי הדדי, איך זה יכול להיות של שלושה לובין אם זה ביחד עם אותו שם של מלווה? אומרת הגמרא, דילמה למכתבינו אז לי, שלושתם הלכו לכתוב את השטרות, ולכן הם נמצאים בבת אחת. אומרת הגמרא, דכתיבי בתלת ידי ספרי, יש לנו שלושה כתבי יד, זה לא אצל אותו סופר, לכן אני יודע שזה לא נלך, לא הלכו לכתוב את זה, ולכן אני אומר שזה נפל מהמלווה, ודילמה לקיומינו אזלי, אולי הם הלכו לקיים את זה, שואלים כמו מקודם, מלווה מקיים שיטרי, לווה לא מקיים שיטרי, איך, מה אתה רוצה להגיד? שזה נפל, יש לנו שלושה לווים ומלווה אחד, נכון? בשמות. שלושה לווים ומלווה אחד, ואתה אומר, אולי שלושת הלווים הלכו לקיים את השטר. ממתי לווים הולכים לקיים שטר? המלווה הוא זה שהולך לקיים שטר, בשביל שיוכל לפרוע את השטר הזה, נכון? לגבות את השטר הזה. אז הלווה אין לו שום אינטרס לקיים שטר, ולכן אין חשש כזה שהלווים קיימו את השטר, ולכן אם זה כתוב בשלושה כתבי יד שונים, ואין חשש שזה נכתב אצל הסופר באותו זמן, אז אנחנו אומרים ש... אנחנו אומרים ש... סליחה. כן, שזה של המלווה. הלאה, אם יש מהן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. אמר אביר מיה ברבא, אמר רב, סימפון היוצא מתחת ידי מלווה, אף על פי שכתוב בכתב ידו, אינו אלא כמשחק ופסול. אני, המלווה, יש לי ביד סימפון, שובר, כן? אז אי אפשר להגיד, יש לך שובר ביד, סימן שהלווה פרת ההלוואה. לא, אם יש לי סימפון ביד, זה לא מוכיח כלום. כי אולי כתבתי ולא נתתי, כן? סימפון יוצא מתחת יד המלווה, אף על פי שכתוב בכתב ידו, אינו לה כמשחק ופסול. לא מבעיה כתוב בכתב יד סופר, דאיקה למימר, ספרה יתרה מלי וכתב. אולי הסופר הזדמן לו לכתוב שובר, אמרו לו שיש איזה הזמנה, משהו, והוא כתב את זה, אז זה בוודאי שזה לא עובד. אלא אפילו אם הסימפון כתוב בכתב ידו של המלווה בעצמו, אז הוא לא ברור, אתה כתבת את הסימפון הזה. זה מוכיח שפרו לך את ההלוואה. אומרים לו, סבר, דילמה מתירה מיבעתי בין השמשות, אולי יבוא בערב שבת, וכפרה לי, די לא יעיב מלי, לא יעיב לזוזי, אכתוב אנא, דקי הייתי לזוזי, ייתן לי. אז אני הכנתי את השובר בשלוף, בשביל שלא יהיה שום עיכוב בפירעון ההלוואה. מיד שהוא יביא לי את הכסף, הוא לא יוכל לעכב אותי לשנייה, כי ניתן לו מיד את השובר במקום. אפילו אם זה בערב שבת. ולכן יש לי שובר וזה לא מוכיח שום דבר. על זה מקשה הגמרא, תנן, אם יש עם אין סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. כתוב במשנה שלנו שסימפון זה דבר נורא רציני, כן? אם יעשה מה שבסימפונות, אם יש עם אין סימפונות, יעשה מה שבסימפונות, והכוונה בין אם הוא הלווה, בין אם הוא המלווה, כן? הוא מוצא סימפון בשטרות שלו, אז אומרים לו, אם יש לך סימפון, כנראה שפרו את ההלוואה, כנראה שכתבת את הסימפון ועוד לא נתת אותו. ולכן תעשה מה שכתוב בסימפון. אז זה, הנה אנחנו רואים שסימפון ביד המלווה הוא כן רציני, בניגוד למה שאמר רבי ירמיה ברבא. אומרת הגמרא, כדאמר רב ספרא, כמו התיעוד של רב ספרא שתכף נראה, שנמצא בין שטרות קורים, החנמי שמצאו בין שטרות קורים. את הסימפון הזה, אם מצאתי את הסימפון בין השטרות הרגילים שלי, אז באמת אין לו שום תוקף, המלווה. אבל אם מצאתי את הסימפון בין השטרות הקרועים, אז זה כן רציני. למה? בגלל שאנחנו אומרים, השטרות הקרועים זה השטרות שאני זורק לפח, כאילו, כן? אז אני אומר, איקה לממר שנתקבל החוב, והשובר הזה אין צריך למלווה הזה, אלא ללווה. הרי ברגע שפרעתי את החוב, אז המלווה אין לו צורך בשובר, מי שצריך את השובר זה הלווה. והלווה משום מה לא לקח את השובר. אז אני שמת את זה עם כל השטרות שאני זורק לפח, ואז אני מוצא את השובר, ואני אומר, למה השובר הזה פה? זה לא שובר שכתבתי ולא נתתי, כי אם לא נתתי אותו, הייתי שומר אותו בין השטרות שאני צריך אותם, ולא בין השטרות שאני לא צריך אותם. כיוון שהוא נמצא בין השטרות שאני לא צריך אותם, סימן שהוא נכון. כן, כי אני באמת, בתור מלווה, לא צריך את השובר. אז מצאו בין שטרות קרועים. החנמי שמצאו בין שטרות קרועים, עוד שתי הוכחות כאלה. תשמע, נמצא לאחד בין שטרותיו, שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. אז יש, אני הלוויתי לשני אנשים, אנשים שקוראים להם יוסף בן שמעון, כן? ושובר של אחד מהם מצאתי. אז מה נעשה? שניהם פרועים, כן? אז אנחנו אומרים, אתה לא יכול לדעת מי פרה לך, אתה לא זוכר מי פרה לך, ויש לך שטר סימפון שאחד מהם פרה לך, אז אתה לא יכול לגבות מאף אחד מהם את החוב, אלא אם הוא מודה. אבל מה אנחנו רואים פה? שסימפון, שוב פעם, זה דבר רציני, ואי אפשר להתעלם ממנו, וזה סימפון ביד המלווה. תשובה שוב פעם, כדי אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קורים, החנמי שנמצא בין שטרות קורים. זה שוב, זה בין שטרות קורים, בין שטרות קורים זה הוכחה שזה רציני. תשמע, שבועה שלא פקדנו אבא, ושלא אמר לנו אבא, ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע, כן? לא מצאנו, היורשים אומרים, לא מצאנו סימפון, כן? כשהיורשים באים לגבות חוב, הם צריכים להישבע שבאמת חייבים להם את הכסף. אנחנו יודעים שחייבים לנו לאבא את הכסף, והם נשבעים שאבא לא אמר לנו שפרו את הכסף, ושלא מצאנו שטר שפרו, הכסף פרוע. אבל מה אמרת? אמרת שסימפון לא שווה כלום, אז גם אם היינו מוצאים שטר גם אם היינו מוצאים שטר שההלוואה פרועה, אמרת שסימפון ביד המלווה, אין לו תוקף, אולי הוא סתם כתב את הסימפון. אמר רב ספרא, שנמצא בין שטרות קרועים, שנמצא בין שטרות קרועים, זאת אומרת, שוב פעם, שאנחנו נשבעים שלא מצאנו סימפון בין השטרות הקרועים. אם זה היה בין השטרות השלמים, אז זה לא היה מוכיח כלום. אבל בין השטרות הקרועים, שזה כן הוכחה, ששמתי את הסימפון הזה עם השטרות שאני לא צריך, סימן שכבר נפרע חוב, אז אני, על זה הם נשבעים, שהם לא מצאו את הסימפון בין השטרות הקרועים, ואנחנו נעצור פה, שיהיה לכולם, המשך יום נעים.